שלום וברכה ובוקר טוב. שואל שמעון. שלום הרב. הרב הזכיר בשיעור כי ירמיהו היה רווק. איך זה מסתדר עם הפרשנות שיחזקאל הוא בנו של ירמיהו ברדק, ועם הטיעונים שהייתה לו בת שממנה נולד בן צירה? תודה רבה ויום טוב. טוב, לגבי בן צירה, אז כתוב שזה על ידי תאונה, כן? שזה לא מתוך נישואין. וגם בכלל ההגדה הזאת מסופקת ומפוקפקת מאוד. עכשיו לגבי יחזקאל בנו של ירמיהו, מה נעשה עם פסוקים מפורשים בירמיהו שהשם אומר לו לא לשאת אישה? ובכן, אנחנו ממשיכים בפרשת שלח, בפרק י"ג, פסוק ב'. הגענו כבר לפסוק ב', אחרי פסוק א', וידבר השם אל משה למור, שהגענו לפסוק ב'. שלח לך נשים. כל הפרשה הזאת של המרגלים היא פרשה אלומה, שעניינה בעצם להסביר מדוע דור המדבר נחרט מן ההיסטוריה. כן? כלומר, זה הדור שיצא ממצרים, הדור הנעלה, דור דעה, והוא איבד את חלקו בהיסטוריה, מת במדבר. וזאת למה? כן? על מייסה בארץ ישראל. כן, צריך להבין את הדברים קצת יותר לעומק. יש שאלה גדולה, מה קודם למה? תורה לישראל או ישראל לתורה? אותה שאלה יש, מה קודם למה? תורה, עם ישראל ארץ ישראל או ארץ ישראל לעם ישראל? זה לגבי תורה וישראל, הדברים די ברורים. מפורש במדרש רבה ובתנא דבליהו, שישראל חשובים יותר מהתורה. מה פירוש הדבר? הרי צריך לקיים את כל התורה כולה, וצריך לקיים את עם ישראל כולו, אז מה היא נפקא מינה? יש מצבים שצריך לבחור. למשל, כשמשה רבנו נוכח במעשה העגל, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה צריך לבחור. או התורה או עם ישראל, מה עושה משה? שובר את התורה, שובר את הלוחות. כן, למה? כי ישראל קודמים. ברור שהכי טוב זה שישראל גם יקיימו את התורה, אבל יש מצבים שצריך לבחור, אז בוחרים בישראל. מה קורה עם ישראל וארץ ישראל? אז כאן הדבר הזה פחות ברור. הרבה פעמים אנשים אומרים, צריך לוותר על הארץ כדי לשמור על אחדות העם. כן, הרב צבי יהודה קוק היה מסביר שהארץ קודמת לתורה, קודמת לכל. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וישראל הם שאומר, התפארת של הארץ. למשל, כתוב על ירושלים, התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך. כך אומר רבי שלמה אלקבץ, נכון? התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך. עכשיו, למי אומרים את זה? עמי? כתוב, בגדי תפארתך, עמי. זה משהו לא מובן. עם זה זכר, זה לא נקבה. אלא זה נאמר לירושלים, מקדש מלך עיר מלוכה. עיר זה לשון נקבה. לבשי בגדי תפארתך, ומי הם בגדי תפארתך? עמי. כלומר, העם הוא התפארת של הארץ. כמו כן גם, אנחנו בפרשת האזינו, וחיפר אדמתו עמו. אז מה זה חיפר אדמתו עמו? זה בבחינה דקדוקית זה לא מסתדר, אלא אם כן אומר ככה, לחפר זה לצפות. כמו כפורת, הכפורת היא כיסוי. וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. כן, לחפר זה כנה לחסות. וחיפר אדמתו, איך הוא יחסה את אדמתו? עמו. זאת אומרת, עמו יחפר אדמתו, זאת אומרת, הוא יחסה את הארץ. וזה, ויש כתוב בתחילת התורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת עם ישראל, לא, כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ זה ההתגלות של הרצון העליון במקום היותר נמוך ותחתון. זאת אומרת, זה שהשאיפה, המטרה היא הארץ, והארץ היא בעצם עם ישראל גם כן. ואתם תהיו לי ארץ, חפץ. פירוש הדבר, שהיחס בין עם ישראל לארץ ישראל הוא כיחס של זוגיות. בעל ואישה. בעל ואישה לא נפרדים זה מזה. זאת אומרת, לא מבטרים על חלק מן האישה כדי להציל את האיש, וכדומה, אלא הכל עניין אחד, חטיבה אחת, וכפי שכותב הרב קוק באורות, שארץ ישראל היא חטיבה אחת קשורה בקשר, חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. בשפה יותר עממית נאמר הקשר לארץ ישראל הוא קשר אונתולוגי. זאת אומרת שהעצמיות של האומה והעצמיות של הארץ הם עניין אחד. יוצא לפי זה שכאשר מועסים בארץ, מועסים גם בעם, בסופו של דבר. יש, אז מעשה המרגלים הוא מעשה משמעותי, עכשיו הוא סוג של חטא. יש שני סוגי חטאים. יש חטאים של הקדמת המאוחר, ויש חטאים של איחור המוקדם. מה זה הקדמת המאוחר? אין סבלנות. למשל, משה לא חוזר, אז אם משה לא חוזר מנהר, אין סבלנות. קום עשה לנו אלוהים. לעומת זה, יש חטאים של איחור. הגיע הזמן ואתה לא רוצה. השאלה מה יותר חמור? החטא של העגל פחות חמור. מדוע? כי הוא מראה על שייכות לקדושה. אתה רוצה קדושה. אתה לא יודע לעשות את זה נכון, אבל אתה רוצה. אז לכן אפשר לחפר על זה, לאותו דור. לעומת זה, חטא המרגלים זה אדישות, זה חוסר שייכות באופן מהותי, זה חוסר אמונה. אז הדבר הזה הוא באמת יותר חמור. ולכן זה נמחל, חטא העגל נמחל לשעתו, ולאותו דור חטא המרגלים לא נמחל. עכשיו השאלה למה התורה מספרת לנו את הסיפורים האלה. אומר הגאון מווילנה שחטא המרגלים עתיד לחזור. עתיד לחזור ויפגע במיוחד בתלמידי חכמים שלא ירצו לשוב לארץ ישראל. אז לכן התורה מזהירה אותנו מראש, כי יש לנו כאן 12 תלמידי חכמים גדולי עולם, כשמתוכם וכל אחד מהם נחשב לצדיק וחכם בדורו של משה. אין מה לדבר, אם כן מדובר בענקי עולם, ואף על פי כן 10 מהם מתנגדים לציונות. ושניים רק בעד, ואנחנו רואים שבמקרה הזה לא הולכים אחרי הרוב, אלא אחרי האיכות. וזה שני אנשים, אחד משבט אפרים, ואחד משבט יהודה. היסודות של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, הם אלה שנאמנים לארץ ישראל. טוב, אחרי כל הדברים האלה, אנחנו יכולים לקרוא לפנים. כן. נכון. התורה זה התוכן, זה נשמה. התורה היא נשמה. נשמה של כלל ישראל. ולכן גם לכן התורה ניתנת בארץ ישראל דווקא. כן, מה אתה אומר? נו. נכון. תורה וארץ ישראל. אין תורה זה ארץ ישראל, הרי אין תורה כתורת ארץ ישראל. הרי כתוב במפורש, במגילת איכה, מלכה ושריה בגויים, אין תורה. אמרו חכמים, מסכת חגיגה, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. וגם, תגיד תורה של בבל, על זה נאמר, במחשקים הושיבני כמתי עולם, אומרת הגמרא, זה תלמודה של בבל. כלומר, הכל זה שרידי שרידים. אבל אם אתה רואה איפה היצירה התורנית של עם ישראל נעשתה, תנ"ך בארץ ישראל, משנה בארץ ישראל, זוהר בארץ ישראל, שולחן ערוך בארץ ישראל, אז מה נשאר? יש. מה השאלה? איפה רבי כתב את המשנה? בציפורי. ציפורי איפה זה? זה. טוב, אז לכן אין פה שאלה. כן? טוב, וידבר השם אל משה למור, שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. טוב, יש פה כמה שאלות. קודם כל, מי אמר שבשביל לרגל צריך לשלוח נשיאים? בשביל לרגל, תשלח מי שיודע לרגל. יכול להיות אדם פשוט, רק שהוא יודע לרגל. נשיאים דווקא הם בולטים יותר מן הסתם, ואז רואים אותם. כן? אז אנחנו מבינים שהשליחות הזאת אינה סתם שליחות של ריגול רגילה, אלא זה שליחות שיש בה גם הכנה של כיבוש, במובן הזה של, כמו שהיה אצל אברהם, קום להתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. כן, ההתהלכות בארץ היא הכנה לכיבוש. רבי חנניה בן הקשיא אומר,